ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף למד וו עמוד ב', מיד אחרי המשנה. במשנה שלמדנו בסוף שיעור הקודם, ראינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל על מה מספר המינימום של מתנות דם בקשר לקורבן חטאת. בקשר לשאר קורבנות יש הסכמה שלמרות שהתורה מדברת על שתי מתנות שהן ארבע, אפילו מתנה אחת מספיקה. אנחנו בגמרא כאן, יש בשוליים, כתבנו מבנה ממול, פס כפול, וכאן אנחנו מדגישים ודם זבחיך ישפך. והגמרא תעסוק במה בירור מה נלמד מפסוק זה. יהיה לנו גם שימוש במשולשים. הם מהווים מעקב עם השפיץ למעלה שאלות, הפוך תשובות. ממול, בשוליים המקבילים, הבאנו את הפסוקים שמהם הגמרא תצטט. הפסוקים נמצאים בדברים פרק י"ב. אנחנו נקרא את הפסוק שקודם לפסוק שמצוטט בגמרא, פסוק חבב. שם כתוב, רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם. פסוק חב זין, ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח השם אלוקיך, ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלוקיך, והבשר תאכל. ועם הפס הכפול אתם רואים שהדגשנו ודם זבחיך ישפך. כרגיל, אנחנו בשיטת מפת התלמוד ממליצים לזכור סקירת הגמרא ממעוף הציפור, ואתם תראו שלאורך דף למד זין המשולשים מופיעים בשני הכיוונים, וגם הדגשים שוב פעם וחוזר על הפסוק ודם זבחיך ישפך. הגמרא, תנו רבנן, מניין לנתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר, תלמוד לומר, ודם זבחיך ישפך. משמע, שפיכה אחת. ורש"י מוסיף בשורה האחרונה, ישפך, שפיכה אחת משמע, מדלוקטיב סביב. דיאפינא מיני, שתי מתנות שהן ארבע פרק איזו מקומן. בהקשרים אחרים, התורה מדברת על מתנות הדם בתוספת לשון סביב. סביב, כמו שהוא כוונה לארבע קירות המזבח. ולזה מתכוונים שאנחנו מדברים על שתיים שהן ארבע, זה שתי מתנות שמכוונות לפינות המזבח, דרום מערבית וצפון מזרחית. זה שני פינות שעומדים באלכסון. כשמכוונים לפינות המזבח, אז האדם מתפשט לשני הקירות שנמצאים בכל פינה. אז יוצא בשתי מתנות האלו, כמו שאמרנו, מתנות דם על זריקת דם על פינת דרום מערבית וצפון מזרחית, זה מתפשט לצפון, למזרח, לדרום ולמערב. וכאן הגמרא מחדשת על פי הדרשה הזאת, ודם זה חשבך, שאפילו במתנה אחת אדם יוצא חובתו. שואלת הגמרא, והלהכי הוא דעתה, המבעי אלי לחדניה. הרי הפסוק הזה תפוס למשהו אחר, ואנחנו ממשיכים לדף למד זין עמוד א' בקשר לשפיכת שיריים. זאת אומרת, אחרי שגומרים מתנות דם של קורבן, הדם שנשאר נקרא שיריים. אז בעניין שפיכת שיריים, הברייתא אומרת, מניין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד. אנחנו נוסיף לשאלה שלמרות שהמושג הזה של שפיכת שיריים מוזכר בתורה רק אצל הקורבן החטאת באופן מפורש, כאן שואלים מאין שמבצעים את זה, שפיכת השיריים אל יסוד המזבח, גם בשאר קורבנות. תמוד לומר, ודם זבחיך ישפך. אז הרי הפסוק שלנו תפוס לדין שפיכת שיריים. נפקלי, הגמרא עונה, אנחנו נוכל ללמוד שיריים ליסוד מדרבי. אז אם אנחנו, אם התנה יתפוס את הפסוק ודם זבחיך ישפך לדין מתנה אחת מספקת, אז שפיכת שיריים ילמד מרבי. דתניא, רבי אומר. כאן פסוק שמופיע אצל קורבן חטאת העוף, כתוב והנשאר בדם יימצא, שאין טעם לומר בדם. היה אפשרות בתורה לכתוב והנשאר יימצא, כי אנחנו יודעים שמדובר בדם, רק מסתכלים בפסוק זה נהיה ברור. אז ומה טעם לומר בדם? אז למה התורה כותבת את המילה הזאת בכל אופן? לפי שלא למדנו אלא לניתנין מתן דלד, ארבע מתנות דם, זה אצל הקורבן חטאת בלבד. אז למדנו שמה שתולין מתן דמים ליסוד, רק שמה כתוב המושג של שפיכת שיריים, כמו שאמרנו מקודם. שאר דמים מניין? מניין של לכל הקורבנות, אם נשאר דם אחרי זריקות הדם לקירות המזבח, שיש לשפוך את השיריים על היסוד, תעמוד לומר בדם, הפסוק שרבי הביא בתחילת הברייתא. לימד על כל הדמים שטעונים מתן דמים ליסוד. אז לבינתיים ראינו מקור לדין המשנה שמספיק מתנת דם אחת, למרות שהתורה מדברת על ריבוי מתנות, אבל מעיקר דין מתן דם אחד מספיק. וגם למדנו את המקור לפי השיטה הזאת של הברייתא בסוף עמוד למרפא עמוד ב', שיש מתנות דם השיריים ליסוד, ששופרים את השיריים, שירי הדם שנשאר אחרי הזריקות, ליסוד המזבח. שואלת הגמרא לגבי הפסוק ודם זבחיך ישפך, וקטי לאחי הוא דעתה, האם זה בא באמת ללמד על מספיק מתנה אחת? אני בא אליך לתניה, אני צריך את זה ללימוד אחר. מניין לנתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא? במתנות דם רוב הקורבנות המתנה נעשית על ידי פעולה שנקרא זריקה. במילה אחת זה מרחוק. שפיכה זה מתנת דם מקרוב. אז כאן שואלים מניין שהקורבנות שהתורה מדברת עליהם בלשון לזריקה, שאם הוא עשה את זה בשפיכה שהוא יצא. תמוד לומר ודם זבחיך ישפך, משמע כל הזבחים. אז הנה הפסוק תפוס לדין הזה ולא פנוי ללמד על מתנה אחת מספקת. אז אנחנו עונים שהמקור שראינו בלמד ועמוד ב' שלומד מדם זבחיך ישפך מתנה אחת, סבר רבי עקיבא דאמר לא זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל זריקה, שמה שכתוב פה בברייתא שקראנו עכשיו הוא לא דעתו של הברייתא בסוף למד ועמוד ב'. סוף הברייתא בסוף למד ועמוד בדעתו של רבי עקיבא בנושא הזה, שאומר שכל צורת מתנה לחוד זריקה אינו בכלל שפיכה, בניגוד למה שאמרנו לפני שתי שורות, וגם שפיכה לא בכלל זריקה תתנן. וכדי להראות את זה, הדינים האלו באים לידי ביטוי דרך הברכות שמברכים בשעת אכילת הקורבנות השונות. נציין שבקורבן פסח נאמר השפיכה. יש עוד קורבן שאנחנו נזכיר כעת, זה נקרא חגיגת י"ד, קורבן חגיגה שמלווה לפעמים את הקורבן פסח. אין צורך להיכנס לפרטים, לרקע של אותו קורבן, אבל מספיק רק לציין שצורת מתנות דם של אותו חגיגה היא בזריקה. אז עם הרקע הזה שפסח בשפיכה וזבח בזריקה, ברך ברכת הפסח. ורש"י מביא נוסח הברכה, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הפסח. אז מי שבירך על הפסח פטר את של זבח, הוא לא צריך לברך את הברכה שלולי הפסח היה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו לאכול את הזבח. אז ברכת הפסח, ותמיד לשמור בזיכרון שפסח הוא בשפיכה, אם אדם בירך על הפסח הוא פטר את של הזבח שהוא בזריקה. זה מראה שלפי התנא קמא זריקה הוא בכלל, הוא נכלל בשפיכה. אבל ההפך של זבח, הוא בירך הברכה של זבח, לא פטר את הפסח, דברי רבי ישמעאל. אז רבי ישמעאל הוא משקף את הברייתא שהופיע לפני 5-6 שורות, שקורבנות שכתוב בהם זריקה, שאם הוא נתן את המתנות דם בשפיכה הוא יצא. אבל הברייתא בסוף למדווה ומפה הוא כלפי רבי עקיבא, והוא כאן הוא מופיע. רבי עקיבא אומר לא זו פותרת זו ולא זו פותרת זו. אז לבינתיים הפסוק ודם זבחך ישפך לפי הברייתא בל"ו ומ"ב מהווה מקור שמתנה אחת מספיק. והקטי להכי הוא דעתה, שוב פעם אנחנו שואלים אותו סוג שאלה, תשימו לב יש פה סימן ארוך. ולפני שניכנס לגמרא בואו נסתכל בשוליים, נציץ בשוליים. כתבנו נושא מחלוקת רבי שמואל ורבי יוסי הגלילי, מהו המקור למתן דמים ואימורים לגבי מזבח של מעשר בהמה וקורבן פסח. בקורבנות האלו הפעולות האלו הן לא מפורשות. אז אנחנו ניכנס עכשיו לגמרא. והקטי להכי הוא דעתה, האם דם סבך להישפך הוא משמש מקור למתנה אחת? מבעיה להלך דניה, אבל אני צריך אותו לדבר הבא. רבי שמואל אומר מתוך שנאמר אך בכל שור או בכל כסף או בכל עז, המשך הפסוק הוספנו בין השורות לא תבדה הם את דמם, סליחה, לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח לשם. למדנו לבחור שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. מעשר ופסח מניין, שגם הקורבנות האלו יש מתן דם והקטרת אימורים. תמוד לומר ודם זבחיך ישפך. אז מה רואים? שהרי ודם זבחיך ישפך תפוס כבר למשהו אחר. אז מה יגיד הברייתא של למד וו ומובה שהציג דם זבחיך ישפך כמקור למתנה אחת? סבר לה רבי יוסי הגלילי, הוא יסבור כרבי יוסי הגלילי. דתניא רבי יוסי הגלילי אומר דמו לא נאמר אלא דמם, בפסוק שקראנו עכשיו בבחור במדבר י"ח פסוק י"ז כתוב בלשון רבים דמם, חלבו לא נאמר אלא חלבם. שוב פעם לשון רבים, כשמדובר בבכור בהמה, כמובן מקריבים אותו כקורבן. אז יש כאן לשון רבים בקשר לדם ולחלב. לימד על בכור מעשהו פסח שטעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח. אז אם אתה חושש מפני חוסר מקור לדברים האלו, בגלל שדם זכי שפך נתפס כבר למתנה אחת, אל דאגה, יש את המקור הזה, דמם וחלבם, מלמד על בכור מעשר ופסח, שלכולם יש מתנות דם והקטרת אמורים למזבח. הגמרא כאן שואלת, ונשים לב, יש לנו כוכבים שמופיעים בצד לצד הגמרא, בין הגמרא והרשי. לפני שנתקדם בגמרא, בואו נעשה בדיקה מה הבלטנו על ידי הכוכבים האלו. אז ראינו מקור עם ברכת הפסח, ברכת הזבח, ורבי ישמעאל הופיע שם, והוא דרש הוא הופיע בהקשר הדין הזה, ואמרנו שיש מחלוקת תנאים עם שפיכה כולל זריקה או לא. אז ראינו רבי שמואל לומד ששפיכה כולל זריקה בזה שהוא דרש דם זבחיך ישפך. שמה הופיע רבי שמואל, קודם היה ברייתא והבאנו מחלוקת רבי שמואל ורבי עקיבא. רבי שמואל הוא זה שסובר שכל הקורבנות שניתנים בזריקה, אם דם בשפיכה יצא, ומאיפה הוא למד? מדם זבחיך ישפך. ובהמשך ראינו עוד הלכה ש פסח הוא בשפיכה, שמתנות דם הפסח מבצעים אותם על ידי שפיכה. וזה מעורר כאן שאלה, איך רבי שמואל מאותו פסוק לומד את שני הדברים האלו? וכאן הגמרא שואלת, ורבי ישמעאל, איקרא, כלומר, דם זבחיך ישפך, מפיק לי לאחי ומפיק לי לאחי, הוא לומד ממנו גם שפסח, הוא אמר את זה אגב הבכור ומעשר. שפסח בשפיכה עוד פעם, ושדברים קורבנות שניתנים בזריקה שהוא נתן בשפיכה יצא. אז איך זה יכול להיות שהוא לומד שתי הלכות מאותו פסוק? הגמרא עונה, תרי תנאי אליבא דרבי שמואל, זה לא שרבי שמואל עצמו למד כך, אלא יש שתי דעות בקשר לשיטת רבי שמואל, מה הוא למד מדם זבחיך ישפך. נמשיך בגמרא, בשלמה לרבי שמואל דמוקים לי כולי בבכור. רבי שמואל למד מהמילים דמם וחלבם, שהכל מדובר בבכור. זה בניגוד לשיטת רב יוסי הגלילי, שכל הפסוק, דהיינו דברים, סליחה, במדבר, פרק י"ח, פסוק י"ז, שכל הפסוק הזה, נקרא את זה עוד פעם, מופיע למעלה, אך בכל שור, בכל כסף, או בכל עז, לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על מזבח, ואת חלבם תקפיר אישי לריח ניחוח לשם. רבי שמואל, הוא הופיע שם, באמצע עמוד, ואומר שהפסוק הזה מדבר על הבכור. עכשיו, עניין, מעשר פסח, הוא פנה לפסוק אחר לגמרי, הפסוק שלנו, ודם זבחיך ישפך. שזה בכלל, בדברים פרק ב', פסוק חף זיין. אז הגמור כאן אומרת, בישלמר בישמר דמוקים לי כולי בבחור, היינו תכתיב, אפשר להבין המשך הפסוקים שם, כאן הוא פסוק י' זיין, מה כתוב בפסוק י' ח', ובשרם יהיה לך. זה פסוק שנאמר לאהרון, שהכהנים זוכים לבחור. זאת אומרת, אדם שנולד בעדר שלו בחור, הוא מביא את זה לכהן, והכהן מביא את זה כקורבן, והכהן בלבד אוכל מזה. זה המשמעות שהוא ובשרם, הבשר שלהם, של הבחורות, לכהנים. אלא רבי יוסי הגלילי דמוקים דמוקילי נמי, הריבוי בפסוק דמם וחלבם, הוא לא צמצם לבחור, הוא מעמיד את זה נמי במעשר ופסח, שהלשון רבים כולל לא רק בכל הקורבנות הנוספים האלו, מעשר ופסח בעלים אכלילי מי ובשרם יהיה לך, זה נשאר אצל הבעלים, מעשר בהמה, הבעלים מביא את זה כקורבן, והבעלים אוכלים אותו פסח, הבעלים מביא, אוכלים אותו. מה זה לך פה בפסוק שנאמר לארון? מה לשון הרבים בפסוק י"ח? הגמור עונה, ובשרם של הבכורות, אחד טעם ואחד בעל מום. לשון רבים שייך גם בבכור, כי יש בנוסף לבכור טעם שמקריבים אותו בבית המקדש כקורבן, יש גם בכור בעל מום שלא מקריבים אותו כקורבן. אז מה עושים איתו? הגמור ממשיכה לעמוד ב', לימד על בכור בעל מום שניתן לכהן, שלא מצינו לו, בכל התורה כולה, לא מצינו מקור אחר שאומרת שכך הדין, שבכור בעמום ניתן גם כן לכהן. ורבי ישמעאל, נפקלי מלך יהיה דסייפה, הוא ילמד את הדין הזה, ממה שמופיע בסוף פסוק י"ח, שם במדבר פרק י"ח, סוף פסוק י"ח, לך יהיה. בשלמה לרבי יוסי הגלילי, תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה, דמוקילי נמי במעשר ופסח, אותו פסוק עם המילים דמם וחלבם, הוא כולל גם פסח ומעשר, היינו דכתיב לא תפדה כי קודש הם, הם קריבים ואין תמורתן קריבה. בניגוד לשאר קורבנות, שאם אדם ממיר, הוא מעמיד קורבן שהוא הקדיש עצם בהמה תחולין ואומר, זה הרי אני ממיר זה בזה, הוא בעצם משכפל את הקדושה על הבהמה תחולין והוא נהיה קדוש ומקריבים אותו. בקורבנות האלו, המעשר פסח, אומרים, הקורבן עצמו מקריבים כמובן, אבל אין תמורתן קריבה. וזה התוצאה ממה שכתוב באותו פסוק, פסוק י' ז', לא תפדה, קודש הם. ואנחנו דורשים, אין קריבים ואין תמורתן קריבה. דתנן, תמועת בכל ומעשר. הן ובלדן, ובלב ולדן עד סוף כל העולם, הרי הן כבכל ומעשר, ויוכלו במומן לבעלים. נוסיף, אבל אין פודין אותן שיחול קדושתן על המעות. רשי אומר את זה בשורה שלישית בשורות הקצרות, כבכל מעשר, דאין נפדין במום לחול קדושה על המעות. ומי הוא? לא כבכל מעשר לקרב, אלא יאכלו בעלים במום. זאת אומרת, ממתינים עד שיפלו בהם מום. אני רק צריך להדגיש שוב פעם, במקור שקראנו, נקרא את זה מההתחלה עוד פעם, דתנן, תמורת בכור ומעשר. אם האדם מנסה לעשות תמורה מבכור ומעשר, אז הן ובלדן ובלד ולדן לעצוב כל הדורות, הרין כבכור ומעשר. כפי שרשי אמר, לא, אין אפשרות לפדות אותם כשיפול במום, ויוכלו במומן לבעלים. ובקטע הזה הם לא דומים לבכור ומעשר, כמו שרשי אמר שאין אפשרות להקריב אותם לפני מומן, אלא ממתיתים למום ואז הבעלים אוכלים אותם. זה מדובר על תמועת בכור ומעשר. ותנן במסכת פסחים, אמר רבי יהושע, שמעתי שתמועת פסח קריבה ותמועת פסח אינה קריבה, ואין לי לפרש. אנחנו מדגישים כעת את הביטוי ותמועת פסח אינה קריבה. רש"י מביא את ההסבר לשני ההלכות המנוגדות האלו. בשבילנו נדגיש רק שיש אמרה שגם תמורת פסח אינה קריבה. אז לפי רבי יוסי גליני, שהפסוק במדבר פרק י"ח פסוק י"ז מדבר לא רק על בכור אלא גם על מעשר בהמה וגם על פסח, מובן, כי מה שכתוב שם לא תפדה קודש הם מלמד הדינים האלו שקשורים למעשר ופסח שאין תמועתה קריבה. אלא לרבי ישמעאל דמוקי לי כולי בבכור, מעשר ופסח דלא קריבה תמועתן מנהלי. מה היה מקור לרבי ישמעאל לדינים האלו? לפי רבי ישמעאל אותו פסוק מוגבל מצומצם לבכור. תשובה, אז אנחנו מפרידים מבחינת מקורות מעשר ואחר כך פסח. מעשר גמר עברה מבכור. יש גזירה שווה שמשווה את המעשר בהמה לבכור, כמו שבכור תמורתן אינה קריבה, גם מעשר בהמה. פסח בהדיה כתב בכסף. לגבי קורבן פסח, בפרשת קורבן פסח אנחנו יודעים שמביאים אותו מכסף. מה תלמוד לומר עם כסף? בפסוק הזה, עם כסף, רש"י מציין, כתוב בקורבן שלמים. לרבות תמורת פסח אחר הפסח שתקרב שלמים. יכול אף לפני הפסח, כן? אם אדם המיר קורבן פסח לפני י"ד ניסן על קורבן חולין, האם גם זה יקרב? תלמוד לומר הוא. אז יש כאן מקור, כתוב זבח פסח הוא, ומזה לומדים הוא קרב ואין תמועתו קריבה. וכל ענך תנאי בעמוד א' דמפקי לילה אי דם זבחר שפך. ראינו את הפס הכפול לאורך עמוד א', כל מיני ברייטות עם לימודים אחרים לדם צריך לשפך. היי כל הניתנים על מזרח יצון שנתן מטר אחת שכיפר מנהלו, מה יהיה עבורם המקור שמספיק מתנה אחת לקורבנות, מתנות דם, מתנת דם אחת מספיק. סברי להו התנאים האלו הם סוברים כבית הלל דאמרי אף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר במחלוקת בית, שמי בית הלל בית הלל אומרים שלא רק שער הקורבנות במתנה אחת מספיק גם חטאת ואלפינן כולו מחטאת זה אנחנו בסוגיה הבאה אנחנו נראה על מה מתבסס המחלוקת בית שמי בית הלל אבל המקור לבית הלל לקורבן חטאת שמספיק מתנה אחת הוא יהווה בסיס לשאר הקורבנות בשביל כל אותם התנאים שתפסו וגם זה לשווך לדינים שלהם כפי שאמרנו מקודם כעת אנחנו עוברים לברר המקורות למחלוקת בית שמי ובית הלל בעניין מינימום המספר המינימום של מתנות דם לקורבן חטאת לפני שניכנס לתוך הגמרא בשוליים כתבנו נושא סלש מבנה ואתם רואים מעוין מקורות למחלוקת בית שמי ובית הלל במספר מתנות הדם שמעכב אצל החטאת לבית שמי שניים לבית הלל אחד לבית שמי שתיים שתי מתנות דם בית הלל אחת רק נשים לב מבחינת מבנה הגמרא כפי שאנחנו רגילים במפת התמוד המעוין הראשון מופיע מיד מבליטים את רב עונה ומעוין שני יופיע בלמד ח' עמוד א' שורה חמישית ותנה מייתי לה מהכה יש מקור חלופי מקור תנאי שמביא את המקור למה שבית הלל אומרים שמספיק מתנה אחת בעזרת השם אותו מקור שני יהיה חלק משיעור הבא אבל לעת עתה נתחיל אמר רב הונא מה הייתה עם בית שמי שלקורבן חטאת צריך מינימום של שתי מתנות הפסוקים אומרים קרנות, 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 הרי כאן שש. רש"י מביא את המקור, קרנות, 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 שלוש פרשיות נאמרו בחטאות החיצונות, בויקרא, אז פרק ד' אחת בשעיר, בשעיר נשיא, ושתיים בחטאת יחיד, אדם יחיד שעושה שעובר עבירה שמחייב קורבן חטאת אחת בכסבה ואחת בסעירה בשתיים טיב על קרנת חסר ואחת מלא קרנת משמע לשון הקרן אחד קרנות מינימום רבים שניים ובית שמי יתלהו יש אם למקרא לפי בית שמי כשניגשים לדרשת פסוק רש"י כותב יש להבליט או להדגיש את הצורה שבו קוראים את הפסוק אז קוראים את הפסוקים האלו כולם בלשון רבים אז כל רבים מינימום זה שניים אז כפול שלוש הרי כאן שש ואין במזבח אלא ארבע קרנות אז איך מיישבים את המספרים האלו שש קרנות שש פעם מוזכר קרן ובפועל יש רק ארבע קרנות אז הוא אומר אלא ארבע קרנות כן, והשתיים יתרות לא נאמרו אלא ששנה עליו, עליה כתוב לעקב יש את הארבע קרנות הבסיסיות ועוד פעם התורה מזכירה קרנות עוד, שניים מהם עוד פעם כאילו אז זה מראה לנו שהתורה מקפידה על מינימום של שניים זה נקרא שנה עליה הכתוב לעקב כשהתורה חוזרת על משהו פעמיים זה מראה שהדבר הזה מעקב אז ארבע נאמרו למצווה ארבע קרנות זה מה שעושים לכתחילה שמצווה בארבע מתנות ושתיים נשנו לשון פעמיים נשנו מהן לעקב זה שיטת בית שמי וזה מה שקראנו בגמרא נקרא את זה עוד פעם אחרי שרב הונא שואל מה הייתה עם בית שמי הגמרא עונה קרנות 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 הרי כאן שש ארבע למצווה ושתיים, לעקב. שתי מתנות דם של החטאת, זה מעקב. כי בזה שהתורה מזכירה שש עקרונות, בזמן שבפועל יש רק ארבע במציאות, אז בעצם השניים האלו הם, נגיד, שניים מקוריים, אלא מה? התורה חוזרת עליהם פעמיים, זה מלמד שזה מעקב. ובית הלל, איך הם מסתכלים על הפסוקים שהזכרנו? קרנת, קרנת, קרנות. לפי בית הלל, הדגש הוא על איך כתוב בתורה, לא איך שקוראים. זה נקרא יש אם למסורת. איך נמסר המילים. אז הם נמצרו בלי ניקוד, אז ניתן להסתכל על המילים האלו כלשון יחיד. אז קרנת, קרנת, קרנות, סך הכל היו כאן ארבע, שלוש למצווה ואחת לעקב. זאת אומרת שלכתחילה צריכים לעשות ארבעתם. מתוך ארבעתם שלוש הם מה שנקרא למצווה, אבל אם לא עושים אותם ורק עושים אחת, זה מספיק, אחת לעקב. ואם הכולו למצווה, אולי ארבע קרנות זה למצווה אבל לא מעקב. במילים אחרות, אפילו אם אתה לא עשית שום מתנות דם, יצאת ידי חובתך של הבת חטאת. הגמרא אמרה זה לא ייתכן, כפרה בכדי, כפרה זה תמיד שייך לזריקת הדם. אז כפרה בכדי, בלי שום פעולה של זריקת הדם, לא אשכחן, לא, אין תקדים לזה. אז חייב אחד להיות מעקב. ואי בית אימה, היינו תמה דבית הלל. אני מקרא ואני מסורת. המקרא מכוון אותנו, או מלמד, שישה קרנות. המסורת מדבר על ארבע קרנות. אהני מקרא, המקרא זה שש, לתפויה אחדה. כאילו, להוסיף אחד על הארבע. ואהני מסורת לפצור אחדה. המסורת, שרק ארבע, זה מועיל להוריד אחד, להוריד אחד מהשש. אז בין המקרא ובין המסורת, יש קרן חמישית שאפשר להגיד עליו ששנה עליו הכתוב לעקב. אז נגיד את זה עוד פעם, גם הגישה של מקרא וגם הגישה של מסורת מתייחסים, שניהם מתייחסים למה שנכנה קרן חמישית. וממילא יש לנו את הכפילות שהזכרנו מקודם, שבא ללמד שזה מעקב. אז קרן אחת מעקב. אלא מעטה, אנחנו מתחילים פה סימון של שימוש במשולש, ובשוליים כתבנו, הבלטנו אלא מעטה, קושיות על הטעם השני לבית הלל, מה שאנחנו אמרנו, אני מקרא ואני מסורת. עד עכשיו, לפי הבית אימה, אמרנו שעושים מין שילוב של המקרא והמסורת, ואנחנו מגיעים לחמש קרנות. ואמרנו אותו קרן חמישית, הוא המקור שקרן אחת מעקב. אבל הדרך שהגענו לזה, זה שעשינו שילוב בין המקרא והמסורת, וזה מלמד על כאילו חמש קרנות. רש"י כותב את זה, אגב, בדיבור המתחיל ואהני מסורת. רש"י לקראת הסוף, בערך 7-8 שורות מסוף רש"י, הוא אומר דמשמע ארבע, המסורת קרנת, קרנת, קרנות, משמע ארבע, הלכך תפי חדה המסורת ובציר חדה ממקרא והבולו חמש. זה בעצם כמו הממוצע בין שש וארבע, מצרף 6, 4, אתה מקבל 10, תחלק אותו לשניים, אז יש לך 5. נמצא ששנה באחת. אבל להמשך הגמרא נראה לי להדגיש את השילוב הזה בין המקרא ומסורת, להביא אותנו למספר 5. ומכאן יתאפשר לנו להפריד החמישית כזה ששנה עליו הכתוב לעכב. אבל אם ההקדמה הזאת נמשיך בגמרא, אלא מייתה בניין מצוות תפילין לתתפת לתתפת לתותפות, הרי, אבל אנחנו לא קוראים את הפסוקים בקשר לתפילין אף פעם לתתפת. זה מה שאמרנו מקודם, זה נקרא המסורת. המקרא כמובן זה לתותפות לתותפות לתותפות, והיו לתותפות בין עיניך. אז הפסוקים האלו הם, יש להם גם מקרא ויש גם מסורת. הרי כאן 4, אם לפי המסורת יש סך הכל 4, לתתפת זה לשון יחיד, פעמיים יחיד ופעם אחת רבים, 4. ואנחנו יודעים שכפי שאמרנו מקודם, תמיד קוראים אותו בלשון רבים. אז תגיד כך, אני מקרא ואני מסורת, 5 באתי באי למבד. האם בתפילין, תפילין שראש, כי לתותפות בין עיניך זה תפילין שראש, האם צריכים לעשות 5 חללים? אנחנו, מי שמכיר התפילין מבפנים יודע שאותו תפילין שראש הוא בעצם 4 בתים, 4 חללים שהם מחוברים ביחד, אבל הם, ובתוך כל אחד אנחנו מכניסים פרשה אחת, מתוך פרשה אחת של 4 פרשיות של תפילין. האם נגיד שבעצם צריכים להיות 5 בתים? הגמרא עונה, סבר לה, מי שדרש מניין מתנות דם למזבח מהמקרא ומסורת לגבי תפילין, הוא לא לומד מספר הבתים שבתוך התפילין שראש מהמילים האלו, אלא הוא סובר לה, סבר לה כרבי עקיבא דאמר, המילה עצמה תותפות בעצם שילוב של שני מילים, תת וכתפי. כתפי זה שם מקום, זה שפה, שפה אחרת, והם שמרו על המשמעות המקורי של המילה תת, זה שתיים, פי תף, פת באפריקי, בשפת אפריקי פת שתיים, אז שתיים פלוס שתיים זה מסתכם ב4. אז משם לומדים 4 ולא יותר. אבל לגבי הדרשה של מתנות דם על קרנות המזבח, עדיין כמו שאמרנו, אני מקרא ואני מסורת, אלא מעטה בקשר להלכות סוכה, כמה דפנות צריך להיות בסוכה. אז יש פסוקים, ושוב פעם זה עניין של מקרא ומסורת, פסקת פסקת פסוקות, אני מקרא ואני מסורת, לפי המסורת פסקת לשון יחיד, אז יש לנו סקת סקת זה פעמיים יחיד זה שניים, בסוכות זה עוד פעם שניים, סך הכל 4, אבל המקרא זה כל אחד מהמילים בלשון רבים, אז יש לנו 6. אז תגיד, אני מקרא ואני מסורת 5 דפנת באי למבד, הסוכה צריך להיות 5 דפנות. הגמרא ממשיכה לדף למד ח', התשובה לעניין מספר מינימום של מספר דפנות לסוכה הוא יותר ממה שקראנו במינים. חתם דל חד קרא כולי לגופי, היה לנו ציטוט, אמנם מילה אחת, אבל זה ייצג, המילים האלו ייצגו 3 פסוקים. נוריד פסוק אחד מחשבון הדפנות, נוריד אותו לגמרי, הוא לא פה למספור או לחשבון, אלא לגופי. מה זה לגופי? שיש מצוות סוכה, זהו, לא דורשים אותו. יש מושג אין דורשים תחילות, שאם יש מספר פסוקים שכאילו חוזרים על עצמם, הפסוק הראשון הוא לא לדרשה, היא לגופי, ללמד על מצווה עצמה. אז הורדתי פסוק אחד ואז אם כן, כמה דפנות ניתן לדרוש מבחינת חשבון דפנות? זה לפי נגיד המקרא זה מקסימום 4. יש נשאר לי בסוכות או בסקת שיהיו בסוכות ועוד בסוכות, זהו מקסימום 4. אז ואחד מהדפנות שדרשנו עכשיו, אמרנו יש 4, ואחד לסככה, תוריד דופן אחד שלא מלמד על דופן אלא המילה בסוכות מלמד על סכך. אז אחד מהדפנות אנחנו מורידים שוב פעם ללמד שיש מצווה לסכך את הסוכה במה שמכונה סכך. פשו תלת, עכשיו לפי כל מה שאמרנו נשאר שלוש דפנות. אתה הלכת וגרת לשלישית, יש הלכה למשה מסיני, זה דבר שמובע במסורת, נקרא פה הלכתה, מסורת, הלכה למשה מסיני, וגרת לשלישית, ומצמצמת גודל, דופן, השלישית, והוקמת הטפח. מספיק אם יש לך איזו ליסט, איזו עמוד, איזו, נגיד, קורה, של... של שיעורו טפח ותמיד אותו אצל אחד מהדפנות שהקמת, יש לך סוכה כשרה, שתי דפנות שלמות פלוס אחד שכל כולו טפח. אז מכאן למרות ש יש כאן מקרא ומסורת בסקת בסוכות וכו' וכו', אין כאן מקום לדבר על חמישה דפנות כפי שהוכחנו עכשיו. והשאלה האחרונה בעניין הזה של מקרא ומסורת, האם כמו שאמרנו אצל המזבח הגענו לממוצע וזה היה חמש קרנות, ומכאן אמרנו שאותו קרן חמישית שלא קיים במציאות הוא בעצם שינה עליו הכתוב לעקב, אלא מעטה באישה שילדה, אישה שילדה תינוקת נקבה, התורה כותבת ותמה שבועיים, אבל זה לא המסורת, זה המקרא של המילה. 70 70 זה זה המסורת, כי אין ניקוד בתורה וממילא אין וו אחרי הבית. אז אם אתה רואה את המילה הזאת בלי ניקוד, 70 זה ככה היית קורא אותו, זה המסורת. אז המקרא שבועיים 14 ימים, 70 ימים. האישה אחרי שהיא יולדת כמה זמן היא אמורה להיות תמאה וממילא אסורה לבעלה ועוד הלכות נוספות, כמה זמן היא תמאה? אז תגיד, אהני קרא ואהני מסורת? הקרא 14, מסורת 70. תיקח את הממוצע ביניהם, איך עושים את זה? 14 פלוס 70 זה 84, תחלק אותם לשניים, והנה יש לך את הממוצע. אז 40 וטרן בעיה למיטב, האם מיטב זה לשבת, לשבת בתומה, האם האישה אחרי שיולדת תינוקת נקבה היא תמאה 42 ימים? אנחנו יודעים שלא כן, אנחנו יודעים שהיא תמאה רק 14 ימים. הגמרא אומרת שבדרך כלל כן לא קימה ממוצע, ושאני אתם שמה בדין יולדת זה שונה, תכתיב כנידתה, נידה תמאה 7 ימים. היולדת כן נידתה, איזה מספר שזה קרוב לזה לשבעה ימים? אז 14 ימים זה קרוב, 42 זה מרחיק לכת. ולכן בגלל שכתוב בנוסף המילה כן נידתה, אנחנו בעניין תומת יולדת לא לוקחים את הממוצע. אבל שוב פעם בעניין קרנות המזבח ושיטת בית הלל, אותו תרגיל של לקחת את הממוצע בין 6 ו-4, דהיינו 5, ואז להצביע על הקרן החמישית כשנה עליו הכתוב לעקב, זה כן מהווה אפשרות כמקור לשיטת בית הדין, שגם בקורבן חטאת ששם מופיע מילה קרנות, מתנה אחת מעכבת. עד כאן שיעורנו להיום.